Moab y pánico. לוקח את בלעם לקלל. בלעם לא מצליח לקלל. אז אולי אפשר ללמוד מפה את אהבת עם ישראל לקובת הקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, שהוא לא נותן לבלעם להצליח. אבל מה אני לומד מהפרשה הזאת לעבודה האישית שלי בעבודת השם? מה אני לוקח מזה להתקדמות שלי, לעבודה שלי? יש מספר משפטים שהייתי רוצה להתחיל דווקא בהם, ומהם להגיע לפרשה שלנו. זאת אומרת, הם גם בפרשה שלנו, אבל הם פרשה נפרדת, ומהם להגיע לפרשה שלנו. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה, כחשבון עיר סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. על כן יאמרו המושלים, באו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. כלומר, הייתה עיר שנקראת חשבון. העיר הזאת הייתה עיר מאוד 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 מבוצרת, מוגנת. אי אפשר היה לכבוש אותה. היא הייתה שייכת למואב, וסיחון מצליח לכבוש את חשבון, ואחר כך עם ישראל כובש את זה מסיחון. ומתברר שכל זה מהלך אלוקי, בגלל שאסור לישראל להילחם עם מואב. הם לא יכלו להילחם ולקחת את חשבון. אז כדי שחשבון תגיע לעם ישראל, היה צריך שסיחון יכבוש אותה, ואז עם ישראל יכבוש אותה משיחון. תארו לכם, יום אחרי המלחמה של סיחון, יושב הרמטכ"ל של סיחון עם הקצינים שלו, יום אחרי שהם כבשו את העיר הזאת המובצרת ממואב, והם יושבים לדון איך הם הצליחו. בטח הרמטכ"ל אומר לעצמו, אימנתי שנים את הצבא, הנה הצבא הצליח אחרי שנים רבות של אימונים, ומתברר שלא דובים ולא יער. זה בסך הכל משחק שח כדי להעביר את זה לעם ישראל. זאת אומרת שיש חשבונות אלוקיים שהאדם לא יכול להבין אותם ולא לדעת אותם. והרמטכ"ל של סיחון בטוח שזה בשבילו, ובטוח שהוא מנצח בגלל שהוא יימן את הצבא. ומתברר שיש בכלל חשבון אחר לחלוטין. זה לא בגלל שהצבא שלו טוב, ולא בגלל שרוצים שזה יהיה שלו. הוא בסך הכל מהווה פה כלי שח כדי להעביר את זה לעם ישראל. אני רוצה לשאול, בגלל שאנחנו מוצאים פה בפורום קטן, העובדה שבעצם האדם יכול לחשוב א', אבל החשבון האלוקי ב', איזה הרגשה זה נותן לכם? הרגשה טובה, הרגשה מפחידה? מה, עוד לפני המסר, מה הרגשה שצריכה להיות מדבר כזה? שאני יכול לעשות תיאוריה שלמה, ומתברר שהיא בכלל לא נכונה. יש חשבונות אלוקיים אחרים לגמרי ממה שנראה לי. אני מבקש לדעת איזה הרגשה זה יוצר אצלכם. הרגשה טובה, הרגשה לא טובה, מה זה עושה ברגש? בבקשה, שמואל. מה?
שיש הרגשה טובה.
מה הרגשה הטובה? מישהו אומר אחרת? מה?
הרגשה לא טובה.
כן.
זה אומר שאני פטור ממבחן התוצאה. זאת אומרת, אני תמיד יכול להגיד שאני עשיתי מה שיכולתי, והשם רצה אחרת, אז אין לי מה לעשות יותר.
לבלק זה יצר פאניקה. וזה המפרשים מסבירים מה שכתוב, ויאמר מואב וזקני מדיין, עתה ילחכו הקהל, תכף נראה מה הכוונה פה, כי כוח עשור את ירק השדה. אבל זה הכוונה של המילים, הנה עם יצאו ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. מה זה הביטוי הזה, כיסה את עין הארץ? זה לא שהוא יושב הרבה, אלא עין הארץ זה החשבון המתמטי. כיסה את עין הארץ, הכוונה, עם ישראל לא מתנהג לפי החשבונות המתאים מתמטיים. אנחנו לא יכולים לנבא מה יהיה. וכתוב שזה הגיע עד כדי כך מצב שבני מואב מעשו בחייהם. ומתי הוא קורא לבלעם? אחרי שהוא רואה מה קורה עם חשבון ומה קורה עם כל הסיפור הזה. עכשיו שימו לב, הוא בעצם לא היה צריך להיכנס לפניקה בכלל, כי ישראל לא יכולים להילחם עם מואב. אבל הוא מבין שיש דרכים עוקפות. בסדר, הם לא ילחמו, אבל כל האחרים ילחמו, ייקחו, אולי... כל העולם מושתת על עם ישראל. ואין לו שליטה על זה. וזה מה שיוצר לו את הפניקה הגדולה. אז בלק יש לו פניקה גדולה מאוד, ולכן הוא גם הולך לקלל את ישראל. מה בעצם המטרה של הקללות? המטרה של הקללות הם להוריד את הרוחניות של עם ישראל, להוריד את הכוח שלהם. עם ישראל מנהל את העולם. פרשה שנייה של שמה, אתם עושים מצוות יורד גשם, לא עושים מצוות לא יורד גשם. עם ישראל יש לו השגחה מיוחדת שגורמת למצב שכל העולם מתנהל סביבו. את זה בלק רוצה לשנות. בלק בא ואומר, אני אקלל אותם. מה זה לקלל? להוריד את הייחוד שלהם. לגרום להם במקום להיות תאורים, להיות תמאים. ברגע שאין להם את הייחוד שלהם, אז יחזור החשבון המתמטיקה. וההסבר למה הוא לא נלחם בהם פיזית. כי מה שמטריד אותו זה כיסה את עין הארץ. מה שמטריד אותו זה שיש חשבונות אלוקיים שהוא לא יכול לשלוט בהם. מה ההבדל בין בלק לשמואל? למה בלק נכנס לפאניקה ושמואל מבסוט?
שמואל יהודי.
מה?
שמואל יהודי, אז השם
יחד איתו. שמואל מרגיש בן. אז אם אני מרגיש בן של הקדוש ברוך הוא, אז העובדה שיש לי חשבונות שמיים רק עוזרים, כי הקדוש ברוך הוא הרבה יותר חכם ממני. אז יש מישהו שיכול לראות דברים שאני לא יכול לראות, שמנהל את עולמי. אז כיף לי. בלק לא מרגיש בן של השם, והוא מרגיש שהוא יהיה התוצאה של החשבונות, אבל החשבונות הן לא לטובתו. החשבונות הן לטובת עם ישראל, הן לא לטובתו. לכן בלק נכנס מזה לפאניקה ולדיכאון, עד כדי כך שמואסים בחיים. עכשיו בואו נבין את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שההשגחה של האדם, אז כמה הקדוש ברוך הוא משגיח עליו ובאמת עושה לו חשבונות אלוקיים שטובים לו, תלויה בדרגה כמה הוא מרגיש בן ותלותי בקדוש ברוך הוא. ולכן לא נחשוב שכל היהודים יש להם את אותה השגחה. אלא אם אתה מרגיש בן, אז הקדוש ברוך הוא הולך איתך יד ביד. ואם אתה לא מרגיש בן, הקדוש ברוך הוא לא הולך איתך יד ביד. וזה בעצם כל מהות התפילה. מה זה חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה? היו שועים שעה אחת קודם התפילה, הכוונה היא שהם היו אומרים, אנחנו בן של השם, והם היו מעכלים את זה לפני התפילה. ולכן אנחנו מבקשים השגחה מיוחדת, ולכן יש לנו את הזכות לבקש על בית ג' כי מאבא מבקשים. אדם שרוצה משהו למשל, משה, שאל אותי, התקשר אליי בוגר הישיבה, יש לו מבחן במקצוע מסוים שהוא לומד, האם הוא יכול להתפלל אל השם שיצליח במבחן? אמרתי לו, ודאי, אבל תוסיף משהו אחד. אני מבקש ממך להצליח במבחן אם אתה חושב שזה טוב לי. אתה לא חושב שזה טוב לי? על ידי שאני לא אצליח, אני אלך למקצוע אחר, ובסופו של דבר יתברר שהוא יותר טוב לי, ושם אני אקדש יותר שם שמיים, ושם אני אתרום יותר לעם ישראל, אז תעשה שאני אקשה. כי אתה יודע יותר טוב מה טוב לי. ואנחנו צריכים ללכת עם התחושה הזאת, שהשם כאילו מחזיק אותנו בידיים, ואנחנו כל הזמן איתו. יש דין בהלכות שבת שאם אדם הורס בית ולא בונה במקום אז הוא לא חייב על הריסה. ראיתי שגדולי החסידים חסידות שואלים, אבל בבית המשכן, המשכן זה לא היה כך, הרסו ובנו במקום אחר. אז הפשט הוא תחת השם יישאו, תחת השם יחנו. אז ראיתי באחד גדולי החסידות שהוא משווה את זה לאמא שלוקחת קנגרו והבן נמצא בתוך הקנגרו. אז היא זזה ממקום למקום, אבל מבחינת הילד הוא כל הזמן יושב באותו מקום. הוא צמוד אליה והוא יושב בתוך הקנגרו, ובכלל זה שהיא מסתובבת, מבחינתו זה לא מסתובבת. זה הפשט על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, לכן זה אותו מקום. לכן רק הורס על מנת לבנות באותו מקום חייב בשבת. זה חבר'ה צריך את התחושה. זה לא וורט. זה צריך את התחושה שבה חיים. אני חי שהקדוש ברוך הוא פשוט, אני בקנגרו של הקדוש ברוך הוא. והוא יודע מה טוב לי והוא מנהל לי את העולם. ולכן כל מה שאני מבקש, אני מבקש עם תנאי אם זה טוב לו או לא טוב לו. בלק לא חי בתחושה הזאת. ולכן בלק נכנס מזה לפניקה. זה יוצר חוסר יציבות אדירה. אני יכול לחשוב דברים, אני יכול לסגור עסקאות, בסוף יתברר שהכל נגדי. שהכל לא טוב לי. אז אין שום יציבות בעולם. מישהו אחר, אני חושב שאני מנהל את העולם, בסוף מתברר שמישהו אחר מנהל, ויכול להיות שמה שאני עושה בדיוק ילך לרעתי. אז מי שלא חש בתחושה שהוא בן של השם, והוא נמצא בקנגרו של הקדוש ברוך הוא, אז העובדה שמישהו אחר מנהל את החיים, ייצור אצלו פניקה, חוסר יציבות ומועקה. מי שחש בתחושה שזה אבא והוא רוצה רק את טובתי, אבל הוא ירצה רק את טובתי אם אני באמת מרגיש שהוא אבא, שימו לב, זה לא מספיק שאני יהודי. התלות של השם, כן, כמיים לפנים לפנים, התלות של השם, ההשגחה של השם בי זה כמה אני מרגיש תלותי בו, כמה אני מרגיש בן שלו, כמה אני מרגיש שאני באמת בן שלו. ואז, הפוך, אשראי שיש מישהו שמנהל לי את הדברים. אז מואב יודע שעם ישראל לא יכול להילחם איתו. אבל הנה, בסיפור של חשבון הוא כבר ראה שזה לא עוזר כלום, כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז הוא מוצא את הדרכים. זה גם הכוונה, אומר העקדת יצחק של המשל הזה, כלכוך השור את ירק השדה. תראו את העקדת יצחק, כל ימי הייתי טועה בזה המשל. עד שראיתי הפרות רואות וידעתי כוונתו. דרך השור להוציא מפיו שבט לשונו, דרך הצד ולהעריך אותה יותר. ובשאירתה שהיא נשארת כמגל הוא תולש כל ירק עשב אשר נוכחו ומכניסה בתוך פיו, בדרך הצד אשר הוציא ומציאה ועושה כן תמיד. כלומר השור איך הוא אוכל? הוא לא שולח את הלשון ישר. ישר הדשא שמול הפה נשאר קיים כל הזמן. הוא אוכל מצד ימין ואוכל מצד שמאל. המשל הוא, עם ישראל לא ילחם איתך ככה, כי אסור לו. הוא ילחם איתך ככה, הוא ילחם איתך ככה. יבוא מואב, יבוא אמון, כן, שיחון, ייקח את חשבון, הוא ייקח את חשבון, יבוא מדינה אחרת, ייקח את המדינה הזאת, ייקח את המדינה הזאת, הוא ילחם איתך ימינה ושמאלה, לא ישר, כי ישר אי אפשר. אבל ברגע שיש מישהו מנהל את העולם, הוא ינהל אותו קדימה, ינהל אותו אחורה, לא משנה איך. וכל מטרת כללות בלעם, זה להוריד את הייחוד של עם ישראל. ברגע שעם ישראל ירגיש לא מיוחד, ולא יהיה מיוחד, ולא ירגיש בן של השם, אז הכוח הזה של חשבונות שמיים לא יהיה. והקדוש ברוך הוא הפך את זה שהוא מדבר על הייחוד של עם ישראל. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל וכו' וכו'. אבל בעצם המטרה של בלק היה בוא, תגרום שלא יהיה ייחוד לעם ישראל. בכוחות שלך תגרום למצב שהוא כחול הגויים. לכן גם היצא בסוף. בואו. תגרום לכך שהם יעבדו עבודה זרה, תגרום לכך שהם יעשו זנות. נראה מיד את הגמרא איך גורמים לכך. ברגע שאין את הייחוד, אתה לא מרגיש בן, אתה לא מיוחד, אין לך את הכוחות, מה שמייחדים את עם ישראל, ואתה לא מתנהג כבן של השם, אז העסק הזה נגמר. אז אם לא מצליחים בצורה של כללות, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן, אז בוא יש הצעה אחרת. תגרום להם לזנות. ובצורה הזאת הם יבטלו את הייחוד שלהם. תראו את הגמרא, איך זה יתבצע. זה פשוט מדהים. אמר רב אבא בר כהנא, כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחרים. אמר להם אלוקיהם של אלו שונא זימהו. הם מתאבים לכלי פשטן. בוא ועשייך עצה. עשה להם כלים, כלי פשטן. תושיב בתוך האוהל את הזונות, אבל בחוץ תשים זקנה, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים, וימכרו להן כלי פשטן. עשה להן כלאים מהר שלג עד בית הישימות, והושיב בהן זונות, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמיחים ויוצאים לטייל בשוק, שימו לב את ההדגשה של הגמרא, מתי זה קורה? כן? כשהם כאילו לא שולטים בעצמם, הם זהו, יצאו כבר מחשבון, חשבון נפש. אוכלים, שותים, שמחים, יוצאים לטייל בשוק. אומרת לו הזקנה, היא אתה מבקש כלי פשטן? עכשיו עושים פטנט. זקנה אומרת לו בשווה, כמה שבאמת זה שווה. הוא נכנס לאוהל להסתכל, ילדה אומרת לו בפחות, הזונה אומרת לו בפחות. מחניפה לו, נחמדה לו. ככה זה מתחיל. אז שימו לב לדרגות. זה מתחיל בזה שהם אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל. שלב ראשון. שלב שני, הפער בין הזקנה לצעירה. שלב שלישי, שתיים ושלוש פעמים, כי הוא לא יגיע לזנות מיידית. אז שתיים ושלוש פעמים, ואחר כך אומרת לו, הרי אתה כבן בית שברור לעצמך, וצורי של יין אמוני מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין של מעוני ולא יין של נוכרים, אז הוא לא עושה שום עבירה. הוא מתחיל לשבת לידה ולברור את היין. אמרה לו, רצונך שתשתה כוס של יין? כיוון ששתה בער בו. אמר לה, השמי לי, הוציא יראתה מתוך חיקה. אמרה לו, אבות, אמר לו, לא יהודי אני. אמרה לו, מה אכפת לך? כלום מבקשים ממך אל הפיור. ההדרגתיות. הוא לא היה מגיע למצב הזה אם לא היו את כל השלבים ביניים. היום אין לנו את הפטנט הזה של זקנה ונערה וכו'. אבל אני מרגיש שיש דברים אחרים שיכולים להוציא את עם ישראל מהייחודיות שלו. כל העולם הולך היום ליותר ויותר דרך המדיה להפך להיות כבר גלובלי. כבר אין ייחודיות. אתה יודע מיד מה קורה בארצות הברית ומה קורה אצל טראמפ ומה קורה פה ומה קורה שם, וכל העולם נהפך להיות קבוצה אחת. ואתה יכול לראות סרטים של כל העולם, אתה יכול פשוט להפסיד את הייחודיות של עם ישראל בכלי הקטן הזה של הוואטסאפ. וזה לדעתי התחליף של הגמרא בסנהדרין. יש רבנים שדנים על סרט שסך הכל הוא בסדר, אבל יש קצת בו שהוא לא בסדר. האם אפשר? אי אפשר. ואני לדעתי הדברים מאוד ברורים. זה בדיוק ההתחלה פה. ברגע שאדם לא שם לעצמו גבולות ברורים, אז כבר אין גבולות. אז זה מתחיל עם קצת, וזה יכול להימשך עם עוד קצת ועוד קצת, והוא מפסיד את הייחוד שלו כבן של ריבונו של עולם. אני מאוד הייתי רוצה, שנה הבאה חוזרים חבר'ה מהצבא, באים 40 שנה א', אני הייתי רוצה שתוך יומיים כולם עושים סינון לפלאפון. כי אני חושב שזה נכון שאנחנו נשמור על הייחוד שלנו, גם אם זה נעשה כאילו בצורה מלאכותית. אבל זה הרבה יותר טוב, זה בסדר גמור להשתמש בכלי עזר. אני לא רואה בזה שום בעיה. אבל אני רואה בעיה אם לא משתמשים בכלי עזר ואחר כך נופלים. ואני חושב שכל אחד מאיתנו הוא אדם מאוד מאוד ישר עם עצמו. ואם אדם נופל, אז אחר כך הוא אומר לעצמו, רגע, אתמול ראיתי ככה, אז איך אני יכול עכשיו ליהנות מסוגיה? זאת אומרת, הוא לא יכול לחיות את הכפילות הזו. ואז זה לא רק אותו רגע שהוא נפל, יש לזה השלכות גם אחר כך. אם אתם חושבים אחרת, אני בכוונה ביקשתי שנעשה פה דיון על זה. חושבים אחרת, אני אשמח לשמוע. אני יכול להגיד שלחיים שלי, ואיך שניסיתי לחנך את הילדים שלי כשהם היו קטנים, כי כן רציתי שירחיבו אופקים, וכן רציתי שהם ילמדו על העולם וכו', אני אימצתי את הדעה של הגר"א. לא מתור הלכה, לא בתור הלכה, אלא בתור עבודת השם. הגר"א אומר, מה מותר? כל דבר שהיינו עושים זולתם, מותר. אתה רוצה לראות משהו, אתה רוצה לקרוא ספר, אתה רוצה לקנות משהו בחנות, תחשוב. אם כל העולם היה מראשיתו בני תורה. האם הדבר הזה היה קיים בעולם או לא קיים בעולם? האם הוא יונק בסופו של דבר מתרבות זרה, או גם אם כל העולם היה בני תורה, הדבר הזה היה מתקיים? והכלל הזה של הגר"א, אני חושב שהוא מצוין כדי באמת לתת לנו את האיזון בין פתיחות לסגירות. אני לא רוצה לחנך לסגירות. אני רוצה שהחבר'ה לא יהיו מצומצמים. אבל אני רוצה שהם לא יפסידו להרגיש שהם בנים של השם. ולכן אני חושב שיש פה כלי, שהכלי הזה הוא כלי שאני יכול לשאול את עצמי את השאלה הזאת. מזגן, כולנו נהנים עכשיו מהמזגנים, מקווה ששמואל לא קר לו מדי. כולנו נהנים מהמזגנים. גם אם כל העולם היה בני תורה מהיום הראשון, היה נוצר איזשהו גאון, היה מרגיש מזגן. גם אם כל העולם היה כולו בני תורה. אבל סרטים לא צנועים, לא היו קיימים בעולם. וכולי וכולי. אז ממילא אני יודע שמזגן כן וזה לא. מכונית, היו מרצים. לכן אני חושב שהכלל הזה של הגר"א הוא כלל מעשי שאני יכול לשאול את עצמי. כן, רצית לשאול.
כשהרב משתמש את המקומות עם ההגדה הזה של הגר"א, זה נורא מתסכל, כי נעשה עכשיו, נראה שכל העולם היה בני תורה, האם היה קו ניוטון איינשטיין שהיה מוצא, למשל, את המשוואות האלה, או העיסוק מביכול,
האם היה קיים מה?
כשהוא מדבר על הדברים המוחלטים והברורים, העיסוק בתחומים רציניים וכולי, הקצוות, אז זה אולי...
בוא תאתגר אותנו, תן לנו משהו שהוא באמצע ונשאל את הציבור אם זה היה קיים או לא.
ספרות יפה, שירה, מוזיקה.
מה?
כל העיסוק בתרבות.
כל העיסוק ב?
כל העיסוק בתרבות, וגם זה נורא קשה, עם ישראל כל כך מושפע תמיד מהאנשים שסביבו. הרי רק לחשוב על הלבוש שנחשב חרדי או חסידי, שבעצם זה מה שנקרא אפילו של 200 שנה קדימה, ואז הלבוש של היום, אז זה יהיה, כאילו, תמיד זה... הלבוש היום נחשב הטרנד והזה, אז עוד 20 שנה זה כבר, זה יהיה כאילו מה שהולכים בבני תורה, כי יהיה כבר טרנדים אחרים.
אני לא חושב שהחולצה שאתה לובש היא נובעת מתרבות זרה. היא לא נובעת מתרבות זרה. אני לא רואה שום סיבה שאם כל העולם היה עולם של בני תורה, לא היה את החולצה שלך. אבל ברור שדברים, שסרט לא צנוע או דברים כאלה, אני חושב שזה מאוד ברור שזה נובע מתרבות זרה ולא מתרבות של בני תורה. וזה בעולם שכולו בני תורה, זה לא היה מתקיים. שימו לב שהגרם מדגיש וכן במלבושים. דווקא הוא מתייחס למלבוש. והוא אומר, תשאל את עצמך במלבוש. אם העולם כולו היה בני תורה, האם המלבוש הזה היה קיים או לא?
האם חסידים מלבושים בגוד של אצילים של פולנים במאה, לא יודע מה, זה השאלה.
לא, זה לא נכון. זה, רמו שפיינשטיין, בדיוק על זה יש תשובה של רמו שפיינשטיין. ורמו שפיינשטיין אומר, העולם מתקדם בנושא הזה. פעם היו לובשים X והיום לובשים Y, אבל זה לא נובע מתרבות זרה. זה נובע מהתקדמות של העולם. אבל אין איזה קשר לתרבות זרה. גם עולם הרפואה התקדם בלי סוף. כן? מה שיש היום בעולם הרפואה פעם בחיים לא היה. אבל זה לא קשור לגרא. זה התקדמות טבעית של העולם. אז רמו שפיינשטיין מתייחס לשאלה שלך של הלבושים, והוא שואל, אדם שבא מאירופה, האם מותר לו להתלבש כמו אמריקאי? והוא אומר, זה שאמריקאים לובשים היום חולצות צבעוניות, זה לא נובע מתרבות זרה. אלא זה נובע מההתקדמות של העולם. אז ההתקדמות של העולם היא לגיטימית. תרבות זרה, עם אלמנטים של תרבות זרה, היא לא לגיטימית. כך אומר רמו שפיינשטיין, ולכן הוא מתיר לאדם שבא מאירופה להתלבש כמו אמריקאי. אמריקאי נורמלי. לא אגיד באוזן, ולא תספורות מן דחר שמי. כן? כן, מה? לא הבנתי.
מה ההבדל?
ההבדל הוא שזה פשוט שזה בא מתרבות זרו. אגיד באוזן, אין ספק שהגיע מתרבות זרו. אנחנו לומדים עכשיו קידושין. כל הרעיון הזה שכמו שגבר נותן את הבעת לאישה, אישה רוצה לתת את הבעת לאיש, דבר שקיים הרבה מאוד, ידברו עם רבני צוהר שעושים לציבור החילוני, שם זה קיים כל הזמן, זה פמיניזם, וזה נובע מתרבות זרה. זה אי הבנה של המושג קידושין, ואי הבנה של שהקדוש ברוך הוא ברא כל אחד אחרת. אז זה נובע מתרבות זרה.
אז איך זה מותר?
מה?
אז איך מתירים את זה?
מה? לא מתירים? לא מתירים, בוודאי לא בתוך החופה.
לא, אבל אחרי זה מתירים.
אחרי זה, זה דיון בפני עצמו. זה דיון על הילבש, זה דיון אחר. אבל הנה חינמי. אז יש דברים שנובעים מתרבות זרה ויש לא? לא מצאנו, לא, כן? גם בנושא של הלבוש, יש לבוש שנובע מתרבות זרה, ויש לבוש שלא נובע מתרבות זרה. מה?
אם זה משהו שהוא לא ברור כל כך, זה לא משהו
שהוא... בשביל זה צריך רב שיעזור לחשוב מה כן מה לא. אבל לי די ברור שיש הבדל גדול מאוד בין הגיל באוזן לבין חולצה כחולה. ואני חושב שבעולם של תורה חולצה כחולה זה לגיטימי, והגיל באוזן לא היה קיים. אם כל העולם היו בני תורה, אני חושב שלא היה מושג כזה של הגיל באוזן. ואני חושב שחולצה כחולה כאן הייתה קיימת. אז נכון, צריך לבחון את הדברים. אבל אני מציע לכל אחד לקחת את ההגדרה הזאת. בעיקר אני מדבר על עכשיו כהכנה לבין הזמן. כן, בין הזמן, אם אנחנו קצת דומים כולנו להתחלה של הגמרא פה. כולנו קצת מבחינה הזאת, כולל אני. כן, כולנו קצת מהבחינה הזאת של אוכלים, שותים ושמחים ויוצאים לטייל. ואנחנו צריכים להיזהר שלא לנו את ההמשך. צריכים מאוד מאוד להיזהר שלא לנו את ההמשך, וברגע שעושים את, 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 את ההתחלה, נופלים כל הדרך. לכן אני לא מסכים עם אף פוסק שיגיד שאם זה לא נורא, זה רק סנציה, הכל לא נכון. אם אתה לא הולך בקו ברור, אתה לא תדע איפה לשים את הקו. עוד שאלות. שמה? היה לי תלמיד אמריקאי שההורים שלו לא רצו, כשלימדתי אמריקאים, ההורים שלו לא רצו שהוא יבוא שנה בית. בסוף עשו איתו הסכם שיכול לבוא שנה בית, אבל הם לא נותנים לו גרוש אחד. לא למטוס, לא דמי כיס, לא שום דבר. הבחור בא אליי, אומר לי שבגלל שההורים לא נותנים לו אפילו לא בשביל המטוס, וזה הוא צריך לעבוד כל הקיץ. ובמקום ללכת לכולל שחצי יום לומדים בקמפ וזה, הוא יעבוד. אמרתי לו, אתה צודק, אתה צריך ללכת לעבוד. אחרי שבוע במקרה שאלתי אותו, מה אתה הולך לעבוד? אז אמר לי שהוא סגר עם מישהו שהוא הולך למכור נקניקים ופופקורן בתיאטרון כזה, במשחקי כדורגל או בייסבול, כל היום. אמרתי לו, כמה כסף תקבל? אמר לי, כך וכך בכל הקיץ. אחרי שבועיים באתי אליו, הבאתי לו את כל הכסף הזה, השגתי את זה מתורמים של הישיבה, הבאתי לו את כל הכסף, אמרתי לו, אתה הולך ללמוד. הוא אומר לי, אבל הרב סתר את עצמו. בהתחלה הרב אמר לי שאני הולך לעבוד, הרב לא אמר לי, אני אציג לך את הכסף, למה עכשיו כן? אמרתי לו, כי אני לא רוצה שתהיה באווירה שאתה תפסיד רגישות. אתה כל היום תהיה באווירה כזאת של חוסר צניעות, של צעקות, של לראות דברים שהם נגד ההלכה. לא רוצה. כי אתה תפסיד רגישות. אז קח את הכסף ותשב תלמד. לא אמרתי לך את זה בהתחלה, כי אם היית עושה עבודה אחרת, אז הנה חינמי, מותר לך לעבוד. בהלכות תלמוד תורה מותר לך לעבוד, אבל להפסיד רגישות אסור לך. עכשיו, אני באמת חושב שיש מקום לחלק. אני בחיים לא הלכתי ולא חושב לקחת את ילדיי אף פעם לראות היאבקות. שני אנשים שמרביצים אחד לשני. חושב שזה למשל דוגמה של אם היה עולם שכולו תורה, לא היה דבר כזה שנקרא היאבקות. לא חושב שהיה דבר כזה קיים. מה? אני חושב שמשחק כדורסל שהוא לא נהפך להיות עבודה זרה. כן? אם זה עבודה זרה, אני חושב שזה לא היה קיים. אבל אני חושב שמשחק כדורסל עצמו, שבן אדם רוצה לשחרר את השרירים שלו ורוצה זה, אני חושב שאין בעיה עם זה. מה? לא הבנתי. אני חושב שגם אם העולם כולו היה בני תורה, אין שום סיבה שלא היו ממציאים את מושג כדור. והיו משחקים איתו במינון מסוים נורמלי. אני ממש לא חושב שכדור נובע מעבודה זרה, מתרבות זרה. אני חושב שגם כמו מזגן, היו ממציאים כדור, אבל היו משתמשים עם הכדור נורמלי, לא משתמשים איתו לא נורמלי. אז אני אשתמש איתו נורמלי ואני לא אשתמש איתו לא נורמלי.
כן?
מה?
סייעת לרב מהגמרא, בסקרי שמשחקים
בכדור. כן?
בסקרי
שזה. תראו את הפחד יצחק. אני חושב שזה גם כן, אני מאוד מציע לקחת את זה לבין הזמנים. המון נקודות המפוזרות זו תחת זו, בוודאי שיש מהם משום ריבוי. אבל אותו המון נקודות עצמו, כשהוא מסודר מסביב לנקודה אחת, העומדת במרכז, הרי זה עיגול אחד. זוהי חובתי, חובתך בעולמך, להעמיד במרכז חייך את האחד, ואז אין עליך לדאוג כלל לכפילות. כל נקודה חדשה שתרחוש תרחיב את העיגול, אבל האחדות אינה זזה ממקומה. אומר הרב ווטנר, יש שתי צורות לחיות. יש צורה של קו ויש צורה של עיגול. צורה של קו, הכוונה שיש דברים שקרובים להשם, ויש דברים שחוקים מהשם, ואולי אפילו סותרים אותו. מי שחי ככה, חי כל הזמן בהרגשה שיש בו שתי ישויות, הוא לא מרגיש בן של השם, הוא לא מרגיש את הייחוד, הוא לא מרגיש שום דבר. הוא כל הזמן חי בסתירה. אז הוא רוצה להיות פתוח, אבל הפתיחות יוצרת שהוא חי סתירות בתוך עצמו. יש פתיחות אחרת של עיגול. הקדוש ברוך הוא במרכז, הוא קשור לנקודה הזאת, וקשור לנקודה הזאת, וקשור לנקודה הזאת, וקשור לנקודה הזאת, ואז כשאתה רוצה להתרחב, אתה מרחיב את העיגול. וזה בסדר. עכשיו, מה נמצא בתוך העיגול? אגרה. אותם דברים שהיו קיימים עם העולם כולו היה עולם של תורה. הוא נמצא בתוך העיגול. ואז זה יכול להיות עיגול. כי אז יכול להיות שהכל קשור לריבונו של עולם. אז אני גם לומד מקצוע ולומד, אבל זה מרחיב לי את האופקים, אני רואה את גדלות השם. אבי אמר לי כמה פעמים בשיחות שהיה לנו, שאם הוא לא היה לומד פיזיקה, הוא היה מאמין פחות בקדוש ברוך הוא. המורכבות של הפיזיקה גרמה לו לראות עד כמה הקדוש ברוך הוא ענק. אז אצלו הפיזיקה הייתה חלק מהעיגול. כן? הרב ליכטנשטיין מדבר על זה שהוא עשה תואר בסופר אמריקאי, וזה היה בשבילו הסדר מוסר הכי גדול. אחד אחר יעסוק באותם ספרים של אותו סופר, ובשבילו זה יהיה קו. אבל אנחנו חיים, לכן אני אומר, שתי האמרות האלו מבחינתי משלימות אחד את השני. אסור לנו לחיות תרתי דסתרי, בכלל בחיים. זה לא יביא אותנו אף פעם לשמחה ואף פעם למיקוד. ואנחנו צריכים לחיות חיים של עיגול ולא חיים של קו, והגדרה של מה להכניס לתוך העיגול זה הגרה הזו. נסיים בתרגום של נתן בנוזיאל, הוא אומר שבלעם הכוח שלו בא מלבן. לפי מה שאנחנו מסבירים זה מאוד מובן. לבן בעצם מסמל את הגויות של עם ישראל. Okay? האבא של לאה ורחל. ובלעם בא להפוך את עם ישראל לא כבניו של אברהם, אלא כבניו של לבן. כדי לוותר על הייחוד שלו. והשאלה שבן אדם צריך לשאול את עצמו אחרי השיחה, האם אני באמת 24 שעות מתנהג, מרגיש שהקדוש ברוך הוא אבא שלי ואני נמצא בקנגרו שלו? אני חוזר למקור השני, אני חושב שזה הכוונה על כן יאמרו המושלים באו חשבון תיבנה ותיקונן עיר סיחון. אומרת הגמרא בבבא בתרא, מה זה על כן יאמרו המושלים באו חשבון תיבנה ותיקונן עיר סיחון? המושלים אלו המושלים ביצרם, לא מי שהולך לטייל וזה, אלא מי שמושל ביצרו. באו חשבון, באו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. מי שמבין שיש חשבון אלוקי ורוצה שהחשבון אלוקי יעבוד לטובתו ורוצה לשמור על הייחוד שלו, אז הוא כל הזמן מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. תיבנה ותיקונן, אם אתה עושה כן, תיבנה בעולם הזה ותיקונן לעולם הבא. כי כבר בעולם הזה אתה תזכה להשגחה מריבונו של עולם. אז מה, איך זה קשור לסיפור של סיחון? תחשוב על מצוות, על עבירות. כן, בגלל שסיחון מלמד אותי שיש חשבון אלוקי, אני רוצה להיות חלק מהחשבון, אני רוצה להרגיש שהשם, אני רוצה שהשם יתייחס אליי כבן, אני צריך להתייחס אליי, אני נמצא בגן גרו שלו. אם נסכם את השיחה, מה הפרשה לדעתי, הדבר שאני לוקח מהפרשה לעבודת השם שלי? א', האם אני מרגיש 24 שעות כל חיי שאני נמצא בכן גרו של השם? על פי השם ישאו, על פי השם יחנו. תזכרו את זה, זה לא שני מקומות, זה מקום אחד, לכן זה סותר על מנת לבנות. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, האם ההתפתחות הטכנולוגית שקיימת בעולם, שיוצרת כפר גלובלי, לא גורמת לי לאבד את האיכות שלו? יש הרבה דברים טובים בהתפתחות הזו. כן? אני לא אומר שלא יהיה מחשב בבית. יש הרבה דברים טובים. אני נעזר בו להכנת שיעורים ולמצוא חומר והמון דברים. העברת שיעורים, הרב רבינוביץ התחיל, באמת מגיע לו יישר כוח גדול, מעכשיו אנחנו עושים כל שבועיים, שלושה, שיעור דרך הזה עם בוגרי הישיבה, על המקום, אחד רואה את השני ומעבירים שיעורים. יוזמה של הרב רבינוביץ, יישר כוח גדול. אבל השאלה הגדולה היא, אם הכפר הגלובלי הזה מעשיר אותי, או גורם לי להפסיד את האיכות שלה. עד כאן.